אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
קדליבה, בוקר טוב, אברהם ישחקוב, אפרת ברזל, אסתי הרשקוביץ, את לא רואה שכל זה אנחנו נפרדים? היא שאלה אותי, נפרדים או מתאחדים? אמרתי לה, נפרדים או מתאחדים? להיוולד זה להיפרד, להתחתן זה להתאחד, לריב זה עושה תחושה של פרידה, למות זה להיפרד, לחזור הביתה, תחושה של להתאחד, שעון החול של החיים מתאחד. ונהיה צער, מתרחב ונהיה צער, מצבי הרוח של היום יום, שמחה, עצבות, ייאוש, תקווה, לכן יש לרוח מצבים, לא? פעם הרוח שמחה ופעם היא עצובה, זו מהותם האורגנית של החיים. ישבתי עם הנכד המתוק שלי אריאל בשבת בבוקר, כשכולם עוד ישנו והרוח נשבה על בני ברק, וואי, איך אני אהבת את השעה הקסומה הזאת. הוא עם פיג'אמה של ליין קינג, ואנחנו מתחבקים על הספה, משקימי קום כאלה של שבת בבוקר, נכד וסבתא, הסתכלנו על העצים שנעו בגינה, לא רואים את הרוח, אמרתי לו, אבל רואים מה היא עושה. רואים אם היא חזקה או חלשה, רואים את עוצמתה לפי תוצאותיה עלינו, על העצים שלנו, הוא הקשיב והתרשם, הוא הבין, וגם שאל אם נראה מטוס עובר בשמיים. בוא נתמקד בציפורים, אמרתי לו, שעפות בשמיים, הגיע אחת ועוד אחת, ציפור דרור ודוחיפת. אמרתי לו שהיא הציפור הלאומית, אבל שהיא לא כזאת יפה בעיניי, והוא אמר שגם הוא חושב שכך, וחיבקתי אותו שוב, ועשיתי לו שוקו. מהם הימים האלה של ספירת העומר, של הסיפור הפנימי האישי שלנו, של מה אנחנו רואים ומה אנחנו לא רואים, בסיפור החברתי, הלאומי, אבן הספיר, יישובי הספר ואלה שבמרכז, והפועל הזה, ערב ערב של ספירה, של קיבוץ ימים 49, של אלומות אלומות, של עומרים נפרדים ומתקבצים, נפרדים ומתאחדים, יוצאים מהספירה הזאת של מצרים, מה אמור לקרות לנו בימים האלה המובילים אותנו בנפרדות ובאחדות, בנפרדות ובאחדות, עם הרוח, נגד הרוח, אל מתן תורה, זו הנצחית, שלא יעזור כלום. גם כשהיא תהיה קשה על אחרים, ראשית חוכמה יראת השם. אנחנו נקיים אותה ונגן עליה, כי זה כל האדם לנו. אמרתי לו שכל חוסר רק מביא איתו אל חיינו מילוי חדש, שכל צורך פיזי או נפשי, פרטי או כללי, מביא אלינו רעיון חדש, מופלא ומאחד. כל פעם דרך כוח אחר שאנחנו הקטנים כאן בעולם מתבקשים למלא בעקבות קריאה של בורא עולם. איך כל פעם כשלוקחים מאיתנו משהו, אנחנו נזכרים כמה טוב הוא היה כשהוא עוד היה שלנו, ואיך לא מספיק עודנו עליו. הודעה אמיתית בנפש מבקשת מאיתנו תמיד אחדות עם משהו חיצוני מאיתנו. בן אדם לחברו, בן אדם לאלוקיו, ילדים להורים, הורים לילדים. רק מה צריך לדעת לראות? כולם חייבים בראייה, אומרת לנו מסכת חגיגה, באולפן איתי כבר. אסתר שמה, שלא ידעה. כשילדה את התאומים שלה לפני 18 שנים, שהם ייפרדו מהיכולת הכל כך מובנת מאליה לראות ראייה, ראיית חיים, מה קרה שם בפגיה לשני הגוזלים האלה, ואיך חוסר פרטי של אבא ואמא הובילו למפעל אחדות כללי בירושלים. יאללה אפרת, הושחל אז דיבורים, בואו נתחיל, כדליבה, מדברים? בוקר טוב אסתר שמע.
בוקר אור אפרת.
איזה זכות שאת פה. אנחנו הולכות לדבר היום על... תתחילי לספר את, כאילו, כל התחיל, כי איך חוסר מסוים או נצרכות, נידנס, מובילה למילוי שאין בכלל אפשרות לדמיין איך הוא קרה. בוא נתחיל.
אוקיי, בוא נתחיל. אז תקשיבי, צריך לחזור אחורה 20 שנה. אני אתחיל אפילו מההתחלה, זאת אומרת, אפילו לפני הדבר הגדול שקרה לנו בחיים. לפני 20 שנה עלינו לארץ, כל אחד בנפרד, בעלי מצידו ואני מצידי.
אני מנחשת שמצרפת.
מצרפת. אצלנו זה מקובל, כאילו בחינוך שאנחנו קיבלנו, שאם אנחנו רוצים שהבעל יושב וילמד, המקום האידיאלי זה ארץ הקודש. ובמיוחד שאת גרה בכזה מקום תמה, יש לך את התשוקה והרצון להגיע למקום שלך.
בכלל שיחה מעניינת, בלי קשר למה שאנחנו הולכות לדבר, על, על, על יהדות צרפת או על העולם של התורה, ואיך הוא מגיע לארץ ישראל בשנים האחרונות עוד יותר ועוד יותר, זה מרתק.
לגמרי, תקשיבי, אני, היה לי ילדות מדהימה, אוקיי? כאילו, ברוך השם זכיתי לגדול בהורים שהם לגמרי בתוך תורה ויראת שמיים, זיכוי הרבים.
בפריז?
בפריז.
באיזה רובע?
19. אני למדתי אצל הרב קץ, הרב רוטנברג, זכיתי, באמת זכיתי. ילדות מדהימה, זה לא צרפת של היום, שהוא מלא ב...
אנטישמיות?
אנטישמיות. באמת, גדלנו, גם יש איזשהו משהו נורא שמור, בגלל שאתה יהודי ואתה חי חיים של חרדים, אז יש עוד, זה אפילו עוד יותר שמור מאשר בארץ. כי זה נורא, זה נורא כאילו, הגבול הוא נורא ברור. יש את הבית ויש את הרחוב.
נכון, בגלל זה הרבה שנים, כשהיו מתייעצים עם לעבור לגור בארץ, לא תמיד רבנים גדולים
לגמרי,
היום, אם תמהרו.
לגמרי, לגמרי, זה היה נורא נורא מכוון לכל משפחה, איפה היא רוצה לעלות, באיזה שכונה, איפה לשים את הילדים, איזה חינוך. המעבר הוא בכלל לא קל, וזה לא בהכרח שהרבנים מציעים לכל משפחה לעשות את הצעד הזה. אבל כשאת בתור בחורה או בתור בחור, ושאת יודעת שרוצה להתחיל מההתחלה, זה הרבה יותר קל. את מתחילה מההתחלה, מתייסדת בקהילה שאת בוחרת. אנחנו בחרנו דווקא לא בקהילה של צרפתים. ידענו שאם אנחנו רוצים לעלות לארץ, זה בשביל לגמרי להסתגל.
התחתנתם שם?
לא, התחתנו פה, בגוטניק. סיה. כן. והתמקדנו בשכונת רמות בירושלים. מההתחלה זה לא היה קל בכלל, זה באמת... כשהבעל הולך ללמוד, אני זוכרת את הימים האלה שאת לבד בין ארבע קירות, אני זוכרת שהייתי שומעת את הרעשים של היונות, שזה היה מפריע לי אפילו, ואת רוצה להתחיל, את צריכה להתחיל להיכנס בשיא החברה, חברה ישראלית היא חברה שדורשת, אני זוכרת כשרציתי אפילו להתחיל את הביזנס שלי, אז אח שלי שהוא כבר היה בארץ, הוא אומר לאסתר, תתכונני, הציבור פה יודע מה שהוא רוצה, הציבור דורש, זה חברה שיודעת מה שהיא רוצה, וזה באמת נכון, זה לא היה קל, אבל ידענו מה אנחנו רוצים, ידענו מה אנחנו רוצים, וזכינו באמת הקהילה של רמות א', היא קהילה מדהימה, קהילה תומכת, קהילה מקבלת, וזהו, התחלנו את החיים.
זוג צעיר.
זוג צעיר, חיים ורודים, כאן זכינו לקנות בית, וברוך השם ילד ראשון, ילד שני.
לומדים עברית? משייפים אותה?
מה?
עברית, לדבר.
ידענו לדבר עברית.
חופשי?
כן, אפשר להגיד. ידענו לדבר חופשי עם מבטא הרבה יותר גדול, ותיקונים מהשכנים והכל, אבל זה בסדר. וזהו, ראשון היה בן שנה וחצי, הוא היה בן שנתיים וחצי, השני היה בן שנה, כשנולדו לי התאומים, באמצע חודש שישי, שבוע 25.
מה קרה?
זה היה לגמרי פתאומי. כאילו, ממש הרגשה, מאז שהיה את הרגשה של הצירים, ועד שידענו שזה ממש לידה, זה היה עניין של שעה, ליל שבת, שאני אומרת לבעלי, תקשיב, זה כבר אמבולנס. והוא אומר לאסתר, זה שבת, כאילו את בטוחה, אולי את עייפה, לא, לא, לא. זה היה לי את הסימנים שזהו, ידעתי שזה כבר צריך בית חולים. הלכנו מהר לשכנה, שהיא הייתה צריכה לשמור על שתי הגדולים, שהם היו תינוקים בעצמם, שנתיים וחצי ושנה. וזהו, הגענו לבית חולים, וכבר הודיעו לנו שזה באמת תהליך של לידה, וכבר מגיע הפרופסור, מנסים לעצור את זה קודם כל, עם כל מיני דברים רפואיים, ואחרי ממש 24 שעות, הפרופסור של המחלקה של הפגייה מגיע, להודיע לנו שתקשיבו רוב הסיכויים שזה לא יחזיק, שהם לא יחזיקו מעמד, ואפילו אם כן, תתכוננו שאין בכלל
סיכוי לחיים תקינים?
אפילו לא הגיעו לחיים תקינים, כבר בכלל לחיות, ואפילו אם כן, תתכוננו מה זה פגיעה. פגיעה זה הישרדות, זה יום-יום. עכשיו, הראש שלנו בכלל לא היה שם. כאילו, היינו באמת כאילו, ואני מסתכלת לרופא, ואני אומרת לו, אני לא מבינה, יש בכלל סיכוי שהם יחיו? הוא אומר לי, יש 15% סיכוי. ואני ממש שמחתי, כאילו, פתח לי את העיניים, אני חשבתי שאני עושה הפלה, זה לידה וזהו. והוא מסתכל עליי, והוא מסתכל על בעלי.
זאת אומרת, זאת לידה ולא יצא מפה שום חיים?
כן, ולא יצא מישהו. אני הייתי בטוחה. השלמת
עם זה in a way.
כן, ידעתי, זהו. אנחנו, זה לידה וזה נגמר. כשהוא אומר לי 15% סיכוי, אני מסתכל עליו, הוא כאילו העיר אותי. ואני אומרת לו, יש סיכוי? אז הוא אומר לי, כן, ואז הוא התחיל להסביר לי מה זה אומר הסיכוי, שכאילו תתכונני, תירגי, זה לא מה שאת חולמת, שזה... ואני אומרת לבעלי מפה, זהו. אם הוא אומר לי שיש, לנו, שיש להם סיכוי, אנחנו נלחמים, הולכים עם זה. זה היה כאילו מי הלידה הזאת, שאני לא אשכח את המבט הזה, ששנינו היינו באלם, פתאום נפתח לנו התקווה הזאת. זהו, יש תקווה.
כי הוא אומר לך, אז תתכונני לחיי פגיעה, אמהות עוד לא יודעות על מה מדובר, הוא יכול להגיד כמה שהוא רוצה,
לגמרי.
יש חיים, יש כוריאוגרפיה לפגיעה,
לגמרי.
לתינוקות, לצוות ולהורים, וגם לסבא ולסבתא, זה כאילו, תמשיכי.
את לא יודעת למה את הולכת, אוקיי? אבל את עם תקווה שבכלל יש חיים, אוקיי? שזה השלב
הראשון,
לגמרי. אחרי ממש 12 שעות, מוצאי שבת, כבר רואים שזה לידה ממש, הם נולדים, היה התלבטות אם בכלל לעשות ניתוח קיסרי, או לידה רגילה, והרופאים החליטו שבעצמם, זה אחר כך בא לי מספר לי אחרי, כשהכל קרה, לא צריך לעשות לך ניתוח, לא צריך לעשות לך ניתוח קיסרי, זה לא יחזיק בכלל, אז שגם היא תסבול,
וואי.
אין צורך.
חבל על המאמץ שלה ועל הפצע.
כן. לא היה להם בכלל כאילו את החשיבה שהם יחיו, אז כאילו הם כבר דאגו רק לי. ברוך השם נולדו רגיל, סייעת הדשמיה, השם שמר גם עליי. שניהם עשו איזשהו ציוץ, שזה כבר היה נס, כי בדרך כלל בגיל הזה הם גם לא בוכים.
על איזה שבוע אנחנו מדברים?
25. אז שניהם ממש, את שומעת, כמו...
ציפור.
ציפור, ומיד יש כבר ממש צוות שלם, 10 איש. שכל הרד צריך לקחת אחד, עם הנשמה ועם חמצן, לרוץ, לפגיעה, לטיפול נמרץ.
על איזה בית חולים אנחנו מדברים?
הייתי בשערי צדק. וזהו. ואז יש דממה כמובן בחדר, הם כבר לוקחים את התינוקות, אז זה לא, כמובן לא לידה רגילה.
מה את עוברת עם עצמך באותם רגעים?
תקשיבי, היה לפני הלידה, הרי הייתי בחדר, הם קוראים לזה חדר... לא חדר לידה רגיל.
זה כאילו, כמו שממתינים ל...
כן, של SOS ככה הם קוראים לזה, אז הייתה אישה שילדה מולי. וזה כאילו היה לי קשה, כי כאילו את שומעת אישה שיולדת רגיל, תינוק רגיל, ופתאום הרגשתי, היה לי כזה את החוסר, כאילו, אין, חוסר הבנה. חבר'ה, תחשבו מי ממול, מה הולך
רגישות.
פה. רגישות. איזשהו רגישות. אבל אחר כך הבנתי אותם, בבית חולים. כאילו אין...
זה רץ.
אין לך את ה...
לא זה... תמיד בבית חולים יש את מה שנקרא על תבונה ורגישות.
לגמרי. כן. אבל זה זמן קשה. ו...
אין מה לעשות.
אבל ניצלנו את זה, אני לא אשכח שניצלנו את הזמן הזה, שממש התינוק שלה יצא, שממש על תפילות. שכאילו את מרגישה משהו נורא נורא חזק, שאת מתפללת, שאת תהיי שם כאילו בקרוב ובבריאות, אוקיי? ואז את מעריכה מה זה בעצם... זה הזמן שכאילו נקלט מה זה בעצם ללדת באופן רגיל, בחודש תשיעי, כשהכל בריא. זה רק אז כאילו, את יודעת, יש את המעצור הזה, שאת אומרת, אנחנו לא מעריכים. מה זה המתנה הנפלאה הזאת?
אסתר, את יודעת, זה משהו שאני חושבת כל אישה עוברת כל לידה עוד פעם ועוד פעם. הרגעים האלה שאת לא יודעת איך זה יתקדם, ואת לא יודעת מה יקרה. ואת כאילו נתונה לקדוש ברוך הוא לגמרי, ואת או תתאכזבי או תשמחי, אבל יבוא השלב הזה שבו תגידי, כן, כחומר ביד היוצר, אני שלך, זה רגעי אמונה שזר לא יבין זאת.
לגמרי. את באיזשהו שלב, את כבר לא מרגישה כאילו רגילה. את כבר עטופה, את כבר בתור בלון, שלגמרי עטופה ממש, בידיים של השם, ואת נותנת כבר לעצמך לדברים לזרום. ולדברים להגיע.
ואף אחד לא יכול לעשות כלום, זאת אומרת, זה נראה שכאילו המילדת הזאת תגיד ככה, ואמא תגיד ככה, אבל לא, אבל זה באמת ליד השם.
אף לא מילדות כבר לא היה לה אמא להגיד. נכנסו, בדקו, רצו לראות שאנחנו בסדר, וזהו, כאילו עשו את המקסימום.
יש לכם במשפחה תאומים?
לא, זה תאומים זהים, בדרך כלל זה לא תורשתי. ודרך אגב, בגלל זה גם נודע לי נורא מאוחר שזה תאומים. אז ממש היה לנו סוג של חודשיים כזה, של לדעת שזה תאומים, ואז לידה. אז לא היה לנו אפילו את הזמן הזה לקלוט מה שהולך לקרוא לנו.
הפרסט פורוד של החיים.
ממש.
יאללה, תריצי.
לא, לא, אבל זה היה באמת עשי. וברוך השם ילדתי, הם נכנסים לטיפול נמרץ, שואלים אותי אם אני רוצה להגיע לחדר, למחלקת יולדות, ואני מבקשת, לא תכניסו אותי למחלקת נשים. יותר רגיש לי ורגוע לי שאני אגיע במצב, למחלקה הזאת. נורא היו בסדר, אני נכנסת לשם, והם לוקחים את בעלי, בוא תראה איפה הם נמצאים. אז הוא הולך לשם, ואז אני רואה שהוא חוזר עם פנים ממש
קשות.
רציניות, לא הייתי אומרת קשות, אבל ממש רציניות, והוא מסתכל אליי, ואז הוא אומר לי, אסתר, זה לא יהיה פשוט. כאילו, הוא קלט ישר, אני לא הייתי שם, אבל הוא אומר לי, אסתר, זה לא יהיה פשוט. אז אני אומרת לו, מה? הוא אומר לי, זה לא פשוט, כאילו, זה לא תינוקות רגילים. לא מבחינת רגיל, כי כשהם נולדים כאלה קטנים, שזה 800 גרם, שלעומת השבוע שלהם, זה נקרא שמן.
זה יפה.
יפה מאוד. אבל מבחינתם זה לא משמעותי כמו השבוע שהם נולדים, כאילו הבשלות של ההיריון יותר חשובה מהמשקל.
ועוד זה שגבר רואה את זה. זה לא פשוט, זה גם, זאת אומרת, גם לאישה זה לא פשוט, אבל הם לא, הם פחות, זה לא קל, זה מראה לא קל.
נכון, הנס שלי זה שבעלי נורא עוצמתי, והוא נורא רגיש, הוא שילוב של רגש ועוצמה, והוא ידע מיד, כאילו שהוא צריך מצד אחד לתמוך בי, ומצד שני כבר להכין אותי מול מה אני הולכת לראות.
אז תשמעי, אסתר, שמה, מדברות על לידה בשבוע 25, תאומים זהים, בני 18 שנים, מה קורה? אני בכוונה משאירה על הולד את המאזינים שלנו, לאן הדבר הזה הולך ללכת? כי אני עושה ספוילר, אבל מתנה גדולה לעולם, לא מבחינה פרטית שלכם בכלל, אלא משהו שהלך והתעצם, אם אנחנו בספירת העומר, אז שיא הנתינה בין אדם לחברו, בין מקרה פרטי שהופך להיות נתינה לעם ישראל, טוב, אני שותקת, נו, זוכרת?
כן, בזמן הכי משמעותי, אפשר להגיד.
שבעלי חוזר, רואה אותם, פיצק לך כאלה ואומר לך, זה לא יהיה פשוט, אסתר.
זה לא יהיה פשוט, ואז הוא צריך, הוא אומר לי, טוב, אנחנו עכשיו מחליטים, אני חוזר הביתה לשתי התינוקות היותר גדולים שלנו. אל תיכנסי עכשיו, זה היה ממש אמצע הלילה, אל תיכנסי עכשיו מחר בבוקר, תנסי לנוח, ונראה. אני ממש סוערת, לא מצליחה כמובן להירדם, רוצה כבר ללכת לראות, אבל אין לי עם מי, ואני מנסה לקרוא לאחות, וגם היא אומרת לי, לא, לא, חכי על הבוקר, עדיף. אוקיי, אז אני מחכה, אני כבר ברירה. אני מגיעה לשם על הבוקר, בכיסא גלגלים, ומראים לי, הנה, זה הראשון, זה השני, ואת רואה בעצם מין, זה בעצם תינוק, שהוא לא באמת צורה של תינוק בגיל הזה. זה כמו בובה מאוד 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 רזה. אי אפשר אפילו להבין כאילו את הגודל, ומחובר אולי עשרות חוטים ומכשירים שאת יודעת שרק דרך זה בעצם הם מנסים להציל אותם. והדבר היחיד שאומרים לי שם, זה כל דקה, כל שעה בשלב הזה היא קריטית. אי אפשר לדעת כלום, אי אפשר להגיד לך כלום. את יודעת, את בתור אימא, את רק מגיעה, האם הכל בסדר? האם הם יהיו בסדר? אין, הם לא יכולים להגיד.
יש כאילו אי התאמה בשלבים הראשונים האלה, כשאתה פוגש פגיעה, בין מה שאתה יודע, מכיר, על חיים בכלל, על תינוקות בפרט, לבין עולם שלם של כל שעה, כל דקה, כל צינור, כל חיבור, כל היגיינה, כל... אתה לא מבין את הפרופורציות, כאילו...
אתה לא מבין, אתה לא קולט, אבל אתה מול זה, ויש לך את הכוח, ואת אומרת, אוקיי, אז נעשה, אז נלחם, אז מה אני צריכה לעשות? אז אני שואלת האחות, אז מה אני צריכה לעשות? אני פה. אז היא אומרת, אין לך כלום מה לעשות, את יכולה רק לשים את היד עליהם, זה הדבר היחיד שאפשר לעשות, וגם זה נורא בזהירות, כי כל תזוזה של איכות, ואת רק רוצה להגיד להם, אני פה. אוקיי? עכשיו, אסור ממש לגעת, להחזיק, שום דבר, כלום. את ההרגשה הזאת של אמא, שתנו לי, מה הדבר הכי יקר, ובעצם אומרים לך, לא, את לא יכולה לגעת, את לא יכולה להזיז, זה אנחנו קודם כל נתמקד בלהציל אותם.
תת, אני מקשיבה לך, ואני ממש מקשיבה לך, ואני אומרת, ברגע הזה, כאימא, כסבתא, כאימאות, כסבתות, כמה הודעה צריך להבין מה קורה בדרכו המופלאה של בורא עולם בשבוע 25, איך ממשיכה התפתחות אל עבר תינוק בריא ושלם שיש בו הכל, ואיך פה את רואה את זה כאילו כמו שיעור טבע.
את בעצם רואה מה שהשם עושה בטבעיות בבטן של האימא, עד כמה דברים חיצוניים צריך בשביל להמשיך את העבודה הטבעית הזאת שהשם עושה בניסים ונפלאות. עכשיו, בזמן כזה אנחנו לבד. אוקיי, זאת אומרת שההורים שלי, ההורים של בעלי לא נמצאים, וישר הם שואלים, מי המשפחה, מי עוזר לכם, מי תומר בכם, אסור שאף אחד לא ייכנס לפגיעה, חוץ מסבא וסבתא. עכשיו, אז אני מתקשרת להורים שלי, מודיעה להם שילדנו, וזה המצב. אמא שלי ישר לוקחת טיסה, ברגע שהיא מגיעה לארץ והיא רואה אותם, היא מתקשרת לאבא שלי, היא אומרת לו, אין מצב שאתה לא בא. אתה חייב לבוא לראות מה זה פלאי הבריאה. אין מצב. הוא מגיע ערב שבת, ואני לא הייתי איתו, אבל הצוות, היות, כאילו סיפרו לי, אבא שלך פשוט ישב שם ובכה. עכשיו, שאבא שלי בוכה, אין כזה דבר, אבא שלי זה גבורה, זה לא רואים אותו בוכה חוץ מיום כיפור וראש השנה. והוא בוכה, וכשהוא יוצא משם, הוא אומר לי את אותם דברים. הוא אומר לי, אני בוכה מהמתנות שהשם נותן לנו בכאלה טבעיות, ואנחנו צריכים לראות את זה עכשיו, זה מגדיל את ההודעה.
פגיעה זה בית ספר לאמונה, פעם אקסלנס.
אבל לא סתם, כי בעצם כל מי שעבר פגיעה יגיד לך אותו דבר, שכל יום הוא יום. כל יום זה סיפור. כל יום את צריכה לבוא וישוב בדיקה רפואית, ומה הולך להיות, ומה איזה תרופות צריך לתת, מעקב. זה כל הם אומרים לך, אנחנו לא יכולים להגיד לך מה יהיה מחר. אנחנו דואגים להיום.
זה עבודת קודש הצוותים האלה עושים.
זה משהו שאי אפשר לתאר. עכשיו זה נורא קשה, כי הם עושים עבודת קודש, והם מטפלים בילדים שלנו, ומצד שני יש לנו את ההרגשה הזאת שאנחנו מפרים להם.
כן.
כאילו אנחנו נכנסים, ומצד שני אנחנו רוצים לראות את הילדים שלנו. אני זוכרת, אנחנו עם כמה אמהות רוצות להיכנס, ואת רואה את האחות, לא, 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 עכשיו, עכשיו אין כניסה. זה כאילו דילמה רגשית.
נכון.
שאתה בתוך זה ואתה לא יודע איך להתמודד, כי את רוצה גם לכבד אותם, ואת רוצה גם להראות להם שאת מעריכה, ומצד שני את כועסת. חבר'ה, זה הילדים שלי. אני רוצה עכשיו לבוא לראות אותם, זה זכותי.
יו, אסתר, זאת דקות מאוד חשובה מה שאת מניחה פה. כאילו, אני מניחה שהרבה הורים...
הרבה הורים.
בפגיות לילדים, תינוקות בפגיות, מרגישים את הקרע הזה בין ה... זה שלי, היי. ובן, זה לא שלך, תן לנו לעשות את העבודה, כן, זה שלך, תן לי לעשות לך את זה, תן לי לעזור לך. וואו, קטע לא פשוט.
זה קטע לא פשוט, ואז מה שהיה נורא יפה זה שיצרנו איזושהי קבוצת אמהות שם, שהיינו נפגשות כל בוקר, אני ישר קופצת לדבר הזה שיצאנו מהבית חולים, וחזרנו לשם כמו בעצם עבודה. ממש, זה כמו ללכת לעבודה, שמונה, את מציעה את הילדים, שהשני ישר כאילו אני מכניסה אותו אצל, בגן חדש, שהוא לא היה בעצם, והולכת לעבודה, מתשע עד אחד, אני נמצאת בפגיעה, אני צריכה להיזהר מתי להיכנס, מתי לא להיכנס, אין אפילו מה לשאול את הרופאים, אין מה לשאול.
את יודעת שהם עושים את הכי טוב שהם יכולים, כן, ומפה...
ואת מתפללת כל יום בכלל שאת הולכת לראות אותם. יש גם את ה... את ה... שלא הזיזו אותם ממקום אחד, אם הם באותו מקום, זה כבר טוב. זה בשורה טובה. וזהו, ויום יום.
ואיך את נתלית בכל מילה טובה, בכל, נכון, בכל התקדמות קטנה, כל דבר הוא בשורה.
תקשיבי, באותו שלב, האחות כבר אמרה לנו, תצלמו. לנו היה את הפחד ש...
להיקשר?
אם הם לא יחזיקו, אז אנחנו, אני זוכרת את השאלה הזאת, ואם הם לא יחזיקו שיהיה לנו תמונה, כדאי, לא כדאי. אז בהתחלה כזה חיכינו, קצת כזה את השבוע הראשון, עד שגם אנחנו, את יודעת, זה נכנסים לשם על קצה אצבעות, שאתה לא יודע מה הולך להיות, אז אתה לא, אתה מנסה להישאר כמה שיותר רגוע, ואפילו קצת אדיש. ולאט לאט אתה מתחבר יותר, והתקווה עולה. ויש גם את הקשיים שעולים, אוקיי? כאילו זה כל יום בפגיעה, אחר כך יש את הקשיים רפואיים. היה להם, נראה לי, את כל הסיבוכים שיכול להיות לפגים, היה להם. את החור בלב שלא נסתם באופן טבעי. כאילו מי שעבר פגיעה יודע מה זה אומר. עכשיו, בגלל שהם תאומים זהים, אז הם רצו לעשות עליהם מחקר. זאת אומרת שמלא בעיות שהיה להם, הם לכל פעם נתנו להם תרופה שונה.
תרופה חדשה. לראות איך זה יגיב, איך זה יגיב.
לראות איך זה מגיב. אז כל פעם היינו צריכים לחתום. לפני חתימה היינו בודקים בצרפת, באמריקה, אם כן לעשות, לא לעשות. כאילו, שמו עלינו אפילו איזשהו עול. אנחנו רוצים כאילו לעשות בדיקה, ואנחנו צריכים לאשר בבית חולים. אז מצד אחד יש לנו הכרת הטוב, כי אתה רוצה לתת להם, מצד שני זה הילדים שלך. אז אתה צריך לדאוג האם זה באמת הדבר הנכון ובריא ושלא יזיק. אז זה כל הזמן משקל. אז נס שיש את הרבנים גדולי ישראל שצעד צעד כל הזמן שאלנו מה שצריך לעשות, וברגע שקיבלנו כן, כן, לא, לא.
הייתם
לא
שלמים עם זה.
לגמרי.
תצא, עוד ווינדו שאפשר לפתוח פה, כמה דברים אפשר לדבר, אבל רק כוכבית. איך החיים כשקרוב משפחה מאושפז, זה יכול להיות גם אבא, אמא, ילד, אבל פה במקרה הזה תינוקות, את אומרת, את כל יום שמה את הילדים הבוגרים יותר, בוגרים, כן, בין שנה ושנתיים, בגן ובא לעבוד בפגיה, החיים משתנים. זה לא פשוט, כאילו, למי שאין כסף, למי שיש כסף ולא מפסיק עבודה, וכל המערך משתנה, החיים הופכים להיות משהו אחר.
תקשיבי, זה מרגע לרגע, אתה עוצר ואתה לא חושב, אתה עושה מה שנכון. כאילו, אתה לא מתחיל לחשוב מדי אחורה, אם יש את הכסף, אם מה צריך לעשות, אתה אומר, כרגע אני צריכה להיות איתם, זה מה שנכון, זהו. בא לי בין הסדרים של הלימוד, הוא היה מגיע לבית חולים, זאת אומרת שאני הייתי יוצא עד, בשביל להגיע 1:30 הביתה, הוא כבר היה מגיע ב-1:30 עד 3, חוזר ללמוד, ובערב או שנינו, או הוא לבד, או אני לבד, זה היה ממש כמו ללכת לעבודה, ואתה לא חושב, אתה לא בזמן שאתה אומר, בוא נתכנן, אין תכנון. זה יום, כל יום הוא יום.
חיית רגע.
תקשיבי, בסיפור הזה אני יכולה לספר מההתחלה את הליווי של האנשים, של השכנים, של המשפחה, כל מי שרוצה, עם ישראל. פשוט, אני אתן לך דוגמה שהצילה אותנו, שהאישה הזאת, אני לא יודעת עד כמה היא יודעת את הגודל החסד. היא מתקשרת אליי והיא אומרת לי, גברת שמה, שמעתי שילדת בשערי צדק, את בטח צריכה ללכת כל בוקר, בעלי בכיוון, כל בוקר הוא לוקח אותי לעבודה, אחר כך הוא ממשיך לבית וגן, הוא יכול להקפיץ אותך. אמרתי לו, לי, זה יהיה עזרה גדולה מרמות לשערי צדק, לא היה עדיין את הקו 516 הנפלא שקיים היום, זאת אומרת שזה היה שעה נסיעה, מונית זה לא היה כזה רלוונטי. אוקיי, אז הוא לוקח אותי כל בוקר, מתקשר אליי, גברת שם עוד 5 דקות בתחנה, יורדת, מביא אותי עד הבית חולים. זה כבר כאילו, אתה מרגיש אוקיי, כבר שלחתי לך מלאך ראשון. ואז לקחנו כן החלטה שחזור, אני חוזרת במונית. היה לי 2 דברים נורא משמעותיים, שאני זוכרת בתקופה הזאת, שהייתה באמת 4 חודשים. הדבר הראשון זה התמיכה שיכולה להיות ממשפחה, או ממישהו שזה לא חייב להיות עם זה קרוב. כל יום, בשעה 1, אבא שלי ידע שאני יוצאת מהבית חולים, הוא היה מתקשר, וזה היה שיחה של 3-4 דקות, כי הוא ידע שזה לא זמן ממש. אסתר, מה שלומך? מה שלומם? מה נהיה? מה אמרו? מה לא אמרו? אוקיי, המשך יום...
נעים.
נעים, יהיה בסדר. ממשיכים. אז כבר ידעתי שאת התמיכה, עכשיו זה מצרפת, זה שיחת טלפון אחד, שהיא כל כך משמעותית, גם מבחינת תמיכה וגם מבחינת אמונה, האמונה הזאת, אסתר אל תדאגי, יהיה בסדר, יש חיים, אנחנו מאמינים, יש פה את החיים, אז אנחנו ממשיכים להילחם.
וואו.
וזה מילים שהם כאלה חזקים, כי בתקופה הזאת שאת יוצאת והכל רגיש והכל מלא בסימן שאלה, המישהו אחד שאומר לך, יש חיים, זה ימשיך, זה נותן את הכוח גם להאמין בזה.
ויש לך עוד כוח סבלנות ויכולת איזון להשקיע גם בשני הילדים האחרים?
אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. הדבר השני, שאני לא יודעת מאיפה היה לי את השכל הנכון, שידעתי שאם אני רוצה להגיע עם השפויה, אוקיי, עם הלקוח לשתי הגדולים, ידעתי שאני צריכה משהו לעצמי. כל יום בחזור, הייתי יורדת שם בקפיטריה, קונה קפה הפוך גדול עם מלא שוקולד, ועם זה חוזרת הביתה, ידעתי, קודם כל אני צריכה לחזור עכשיו עם כוח. ואני חושבת שזה משהו שהשם נתן לי כמתנה, ואני חושבת שהרבה אמהות צריכות להבין את זה, זה אם אנחנו יודעים לעצור ולתת אפילו את הכמה דקות האלה בשבילנו, זה מה שייתן לנו את ההמשך, את הכוח להמשיך.
זה חשוב, מה שאת אומרת.
וזה כל כך קטן, זה נראה לנו לפעמים קפה אחד, זה נראה לנו שתי דקות, שלוש דקות, כל אחד זה שונה. אחד זה יהיה קפה, אחד זה יהיה להגיד שלוש פרקי תהילים, אחד זה יהיה לעשות שיחת טלפון עם חב, זה לא משנה.
לא משנה, כל אחד שתדע מה היא צריכה.
שתדע מה היא צריכה, אבל שידעו שזה הבסיס של להיות חזק להמשך.
זה המסכת אבך ששמים קודם כל על ה... כי את יודעת, תכף תספרי על התפתחות הפגיעה, אבל בעצם אנחנו הולכות לדבר על משהו לא פשוט שפוגש את שניהם אחרי כמה זמן.
הרי שלושה חודשים בעצם
בפגיעה
של באמת הישרדות, יש פה איזשהו חלק שהוא נורא חשוב, שלאחד מהם בעצם כבר נהיה לו מחלה במעיים, שזו מחלה שהיא בדרך כלל סופנית לפגים. אצלו זה כבר עבר זיהום בדם, זאת אומרת שתינוק 900 גרם זיהום בדם עם הנשמה מלאה, חמצן, לבן אדם מבוגר בריא כמעט אין לו סיכוי לצאת מזה עם זיהום בדם. הם כבר קרו לנו, הם קרו לנו בשבת.
על אחד.
על אחד מהם. עכשיו, אנחנו רואים מוצאי שבת שהייתה שיחה מהפגיעה. עכשיו, הם כל הזמן אומרים, אנחנו מתקשרים רק אם יש משהו חריג. אם לא, לא מתקשרים. אנחנו רואים מוצאי שבת, יש פה שיחה מהפגיעה, זה לא סימן טוב. אני מתקשרת, ואחות אומרת לי, את צריכה לבוא, דחוף. דחוף תבואו. אנחנו כמובן הולכים, ואז המנהל של המחלקה רוצה להיפגש איתנו. והוא ממש מודיע לנו, תקשיבו, זה עניין של שעות. עניין של שעות, זה לא אמור להחזיק מעמד, אנחנו מנסים מכל הכיוונים, הורידים שלו כבר לא החזיקו מעמד, זה היה לו כבר בכל מקום אפשרי בגוף, הם פשוט חיפשו חור איפה להכניס לו דם, ולא היה, עד שמצאו לו בראש, אז אני לא אפילו מתארת את המראה הקשה, אבל את יודעת שזה יכול, זה מה שיכול להציל, אז את מחזיקה מעמד, ואת אומרת שזהו, אז נשארים חזקים, ומשם אנחנו יוצאים מהפגיעה, ומהרופא, ואני לא אשכח, כאילו אנחנו מסתכלים אחד לשני, אז מה עושים עכשיו? כאילו, אוקיי, אז מה עושים? אנחנו אומרים, אין ברירה, נוסעים לכותל, נמצא חורף, נוסעים לכותל, עוצרים כל בן אדם שיכול להיות, ומעבירים, בבקשה, אפשר להתפלל, לתינוק בן אסתר ברכה בת מזל טוב, בבקשה אפשר להתפלל, זה היה כאילו הכוח שלנו, ואת רואה שאנשים לוקחים, אוקיי, מה צריך, תביא וכל אחד עוד פרק תהילים ועוד פרק תהילים, וזה כזה מחזק וכזה מעודד, אבל את יודעת שזה המקום היחיד, שזה בעצם יכול לבוא הצלה, אין פה משהו אחר. ואנשים שאלו אותי, איך בתקופות האלה הצלחת לישון? כאילו, איך אפשר להירדם כשיודעים שיש תינוק אסור לישון בפגיעה הרי, שהוא בין חיים למוות, ואני ממש זוכרת, ואני אומרת להם, אני מבטיחה לכם, ישנתי יותר טוב מהיום. את מרגישה שאת לא לבד, את מרגישה שבעצם את לא עצמך, את לא אותו בן אדם, יש מישהו שעוטף, את מרגישה את יד השם שהוא איתך, ושהוא כאילו מרגיע את הבפנים,
כן.
אני דואג, אני, זה שלי, אני עושה. וזה מה שנותן את המנוחת הנפש, אז... אני לא אומרת, יש זמנים של לחצים, יש זמנים של קושי, יש זמנים של תפילה, זמנים של בכי, אבל יש. יש את התמיכה הזאת, צריך לחפש אותה, צריך למצוא אותה, צריך לרצות אותה, אבל מי שרק מרים את העיניים, זה פה.
וואו.
זה נמצא.
הם עוברים מזה.
לגמרי, זה ההצלה, זה הגלגל הצלה, ואני לא אשכח שאמרתי בימים האלה לבעלי, אני יכולה להבין למה גויים מתאבדים, למה מי שאין לו את האמונה, אז אני יכולה להבין למה הוא יכול להגיד, אין לו על מה, אין לו על מי להישען.
תת, אני רוצה להגיד לך משהו פילוסופי על זה, כי בימים כאלה של העם, שיש כל כך הרבה קרעים, ואני מוצאת את עצמי יושבת עם הרבה חברות לא דתיות, שהן אומרות, אתם רוצים להגיד עם החרדים, אתם רוצים להגיד עם דתיים, ואני אומרת, כאילו, לקחתם מעצמן שירות לציבור, שירות לנפש, שירות לאדם, שקוראים לו אמונה, שקוראים לו משהו טוב, אין לכם את זה. אוקיי, אני מבינה, אין לכם את זה. אתם לא מאמינים, אתם לא משתמשים בזה, אתם חושבים שאנחנו, לא יודעת, לא רוצה להגיד מילים שהן אומרות לי, ולנו יש, אז מה אכפת לכם? כאילו, יש לך פינוק בין, לא יודעת מה, במשהו, בספא, ויש לך פינוק בציפורניים, ולנו יש את הפינוק הזה, מה אכפת לך? כאילו, את במינוס, לא אני.
אבל מי שלא מבין, הוא בחיים לא יבין. מה זה הרוגע שזה מביא?
בדיוק.
אבל צריך לחפש את זה. צריך, כאילו זה עבודה, אני חושבת שהעבודה של האמונה, זה לא סתם שזה מגיע לנו, וזה חינוך, זה ללמוד איך לחיות עם האמונה. מה זה בעצם אמונה? זה לחיות עם השם. זה לא רק להאמין. השם, אני מאמינה שזה יהיה טוב. זה לחיות איתו.
בדיוק, זה לפעמים, את יודעת, ממציאים כל מיני טכניקות, וכל מיני שלוש אותיות, שניות לשיטה הזאת, בשיטה הזאת. אבל תקשיבו, יש לי את התורה, יש לי את השיטה, אחי, ממנה יצא הכל, אז למה אני צריכה חיקוי של ליווייס? כאילו, את יכולה להסביר לי? את אומרת, מבינה?
לגמרי.
חיקוי של הלווים, כי...
כן, כן.
אני רוצה להגיע איתך, כי תכף שוב נצטרך להפסקת פרסומות לצאת, אל הרגע הזה שבו משהו פוקד, כי משם, משם...
מתחיל.
מתחיל הדבר, כי... כי הם שניהם מקבלים מה זה זיהום בעיניים, או מה זה מתחיל להיות?
לא, אז זה בעצם מחלה של פגים.
אוקיי.
כאילו כל מי שפג בשבועות הכאלה מוקדמים, אז יש את הסיכון הזה, של המחלת ROP, קוראים לה, שהיא בעצם מושכת, זה הרשתית, נמשכת אחורה. אוקיי? אז הפתרון האידיאלי בשביל זה, זה לעשות ניתוח לייזר, שעושים את זה לכל התינוקות שמתחיל המחלה הזאת, קוראים לזה מתחילת שלב אחד, יש ארבע שלבים במחלה הזאת, ברגע שרואים את זה, שמזהים, אז ישר עושים את הלייזר, ש85% מהמחלה הזאת נרפאת עם הניתוח הכי פשוט שעושים.
כאילו, העין מגיבה ללידה המוקדמת בצורה כזאת, כן. שנשאבת פנימה?
שנשאבת כאילו? אחורה.
אחורה.
עכשיו, הלייזר, מה שזה עושה זה שזה מקרב חזרה את הרשתית למקום. אוקיי? אז בדרך כלל 85% מהתינוקות מצליח להם.
באיזה שלב זה קורה בדרך כלל?
הם כל הזמן בודקים את זה.
אה.
כל שבוע, כאילו בפגיה זה חלק מהבדיקות שלהם, זה לעקוב אחרי זה, יש רופא עיניים שבא ובודק. אצלנו זה קורה אחרי 3 חודשים.
אצל שניהם?
אצל שניהם, באותו יום, באותו זמן, שקוראים לנו שצריך לעשות להם את הניתוח הזה, שהם אומרים לנו, אל תדאגו. זה, אין לכם בכלל לדאוג על העיניים, תדאגו רק שישרדו את ההרדמה. כי תינוקות שהיו חודשיים עם הנשמה מלאה, קשה מאוד לשרוד הרדמה. זה היה תענית אסתר, ואני זוכרת שכאילו אנחנו בכלל לא בלחץ על העיניים, כאילו אנחנו מתפעלים באמת שישרדו את כל הניתוח הזה של, שלא הרבה זמן, אבל רק ההרדמה היא מסוכנת בשבילם, רק עצם ההרדמה. ובעצם זה מחלה שלא מיד יש לך תשובה. אוקיי? זה רק הזמן אומר...
אם הם יראו או לא?
את בכלל לא בשלב של... את לא בכלל בשלב אם הם יראו או לא. את רק בכלל שאת גם...
שזה ממשיך.
שזה ממשיך וזה מתרפא, והמחלה הזאת על הלייזר מחזיר את הרשתית, ונגמר הסיפור. כאילו ככה אומרים לה, גם 85% שזה אחוז גבוה, אוקיי? של התינוקות נרפאים מזה, אז אוקיי, אז בטוח שאנחנו בתוך זה. אנחנו יוצאים ערב פסח מהפגיה.
הביתה? עם שני ילדים?
עם שתי התינוקות שהם לא באמת בשלים לצאת.
אז למה יוצאים?
ככה זה עובד. כל מי שבפגיעה הם יודעים שערב פסח זה כמו ניקיון פסח. מנסים להציל כל
כמה מי... שיותר.
כמה שיותר.
עכשיו, על איזה משקל אנחנו עומדים עכשיו?
אז בדיוק. אחד, הוא כן היה יותר בשל הראשון. הוא היה קילו 900, שזה בעצם הגבול, בדרך כלל זה 2 קילו. אמרנו, יאללה, הוא כבר יכול לצאת, הוא כבר שוטה בקבוק באיזה שהוא... לא 100% כמו שצריך, אבל אתם תסתדרו איתו. ככה אומרים לנו. ושלושה ימים אחרי ערב פסח, ממש כמה שעות לפני פסח, אחות מתקשרת אליי, אומרת לי, גברת שמה, בואי, תקחי גם את השני. עכשיו, השני היה לו, הוא שהיה לו את המחלה במעיים, היה לו מאוד קשה לשתות בקבוק. הוא היה עכשיו, זה בקבוק שאני כל הזמן שאבתי, ובזמן הזה אני גם שואבת כל כמה שעות, כי זה מה שהכי בריא לפגים. כל פעם שהוא שותה את הבקבוק, הוא מקיא. זה בעצם אחד מהתגובות של המחלה. אז ידענו שאם אנחנו יוצאים, הוא צריך תזונה, כאילו תוספת תזונה שאנחנו מוסיפים, שהיא בעצם חמץ, וזה ערב פסח. אנחנו צריכים להתארגן, כאילו גם, אוקיי, אז מכניסים אותו. עכשיו, להביא פג הביתה עם כל כך הרבה מורכבות, זה כמו להביא בית חולים הביתה, זה כל שעתיים להביא את התרופה ללב, ואת התרופה למעיים,
לרשום
ולדם, ולדעת. ולרשום, זה ממש להיכנס עם ממש רפואה, אחות. ופה נכנסים הביתה, ערב פסח, עם שניהם בתקווה של הראש שלנו, העניין של העיניים מסודר, עשינו את הניתוח. אוקיי, אז זה רק עניין טכני שיגדלו. לוקחים את התרופות, אנחנו לא נשכח את האושר הזה של להיות בשכונה, עם העגלה הזאת, ובגדים שזה בגדים מיוחדים לפגים של
שמחממים?
לא רק שמחממים, הגודל. זה כאילו קילות שמאות, זה לא משהו שאתה יכול לקנות בחנות רגילה.
כן, זה ממש...
זה כאילו בדרך כלל יש גמח של פגים שמעבירים, זה ממש פיצי פיצי, אי אפשר לתאר אפילו את הגודל.
זה בובת ניו יורק יותר גדולה מזה.
לגמרי. לא, לא, באמת. עברנו פסח של החלומות, אפשר להגיד, עשינו ברית לראשון.
ושמו בישראל.
אברהם. ופה יש גם איזשהו סיפור מדהים. אנחנו חשבנו לקרוא לו אברהם חיים, לבעלי היה לו רב מאוד גדול בגי צד, שקראו לו רב אברהם חיים, ואני רוצה לקרוא לו ככה. עכשיו, אני לא יודעת למה לפני, הברית הבית היה בבית שלנו.
ברית.
כל השכונה הגיעה, בית קטן, כולם מגיעים, זה כאילו הנס של השכונה, אוקיי? זה לא סתם. צריכה להבין שכל השכונה התפללו לילדים האלה, ברמה שאי אפשר לתאר, זה היה ילדים באמת של כולם. כולם מגיעים, עמי אומר שבדיוק באו מצרפת, הוא אומר לאבא שלי, איך אתם תקראו לו? אז בא לי אומר לו, אברהם חיים. אז הוא אומר לו, לא, תקרא לו שם אחד. עכשיו, אברהם זה סבא של בעלי, אז ידענו שזה אברהם. עכשיו, בעלי קורא לי, כל האנשים פה, הוא קורא לי לחדר, הוא אומר לסתר, מה את אומרת? אבא שלי אומר שצריך שיהיה רק שם אחד. עכשיו, אני להגיד את האמת, כאילו זה אפילו מצחיק להגיד את האפילו עכשיו, אני לא כזה התחברתי לשם אברהם, כאילו זה, אז כל הזמן אברהם חיים מסתדר לי. אז אני אומרת לו, טוב, אם אבא שלך אומר, אבא זה כיבוד אביהם, מקשיבים. כאילו בזמן כזה את מנסה גם לקחת כל זכות שיכול להיות, כאילו לטובתם, ואני אומרת לו, טוב, זה יהיה לי זכותו, שהוא יהיה עוד יותר בריא ושלם, נקרא לו רק אברהם. אז אנחנו קוראים לו רק אברהם, ולמה אני אומרת, זה מדהים, כי לשני...
כי הייתם צריכים את חיים לאחר.
את חיים לשני.
וואי.
עכשיו, חיים זה כזה שם שמתאים לו, הוא נלחם על החיים ברמה שלהילחם, פשוט חייל בקרב.
וואי.
והוא נלחם, נלחם, נלחם.
כמה זמן אחרי אברהם יש ברית לחיים?
זה היה קצת מסובך, ואני אסביר לך למה זה לקח קצת יותר זמן, כי בזמן הזה, מיד אחרי פסח, הם אמרו לו שצריך להגיע לפחות לקילו 900, והוא היה כבר קילו 800, הוא עדיין לא היה בכלל, בגיל שאמור לצאת מהפגיה, במשקל שאמור לצאת מהפגיה, זה כאילו חריג, אמרו לנו, יאללה, פרופסורים אמרו, אתם, משפחת שמה תסתדר איתם.
כי כבר ידעתם את דרך הטיפול.
הם ראו אותנו, היינו המון המון שם, וטכנים, ולא היינו מוותרים, וכל בקבוק היינו מגיעים, ואל תדאגו, היינו כאילו נורא עוצמתיים
כאלה. הם יודעים לקלוט אם יש להם עסק.
כן, כנראה. אז הם הסכימו לנו לקחת אותם, ואחרי, באיסרו חג של פסח, אז אחרי כל המסיבה הזאת, והאווירה המטורפת של, אי אפשר לתאר אפילו את הרגש הזה, כמו הרגש הניצחון, שאתה יוצא עם שתי תינוקות, עם... רק פסח זה כמו, זה חג הגאולה. כאילו, את מרגישה ממש ש... אוקיי, זה
הגאולה... מה מרגישים שיש גאולה?
זה הגאולה האישית שלנו, וזה כמו שאת בעננים. את מעל העננים, את כאילו זה רק שמחה ורק עושר, והכל זה כן, והנה, הוא רוצה לקרוא לו רק חיים, כך, רק, רק אברהם, כך, הכל בסדר.
כי אסתר, אנחנו תכף יוצאות שוב לפרסומות וחדשות, כי הולכת להיות עוד מעט, כן, הם בני 18 היום, אבל עוד מעט, בשעה הבאה, אתם מגלים ששניהם מה?
את לא מגלה. את לא מגלה בגיל הזה. באיסרו חג אנחנו הולכים לבדיקה רפואית, שזה מעקב של המחלה הזאת. אני הולכת לבד עם שניהם, כי צריך מישהו שישמור על שתי הגדולים. אני הולכת עם שניהם, ואני רואה, כשהרופא מתחיל לבדוק, פשוט אני רואה רופא אחד שרץ, והוא קורא לשני, והוא קורא לשלישי, ואני רואה איזה חמש רופאים שנכנסים, אני קולטת של משהו.
על שניהם?
על שניהם.
מה את קולטת?
אני קולטת, אוקיי, משהו לא בסדר, בטוח. אני לא יודעת מה. אוקיי, אבל אני רק רואה חמש רופאים, עד שהרופא קורא לי בפנים, הוא אומר לי, גברת שמה, הם נכנסים הרגע לניתוח.
שזה בכלל באתם מהבית?
אני באתי מהבית, עם שתי בובות, כאילו מטופחים, ורגועה, ושיא הכיף, ובאושר שאני צריכה לקום לכל השני, ומישהו בא ואומר לי, הרגע לבית חולים. עכשיו, יצאתי בבית חולים לפני שבוע, אחרי מסע של 4 חודשים, של יום-יום.
כאילו, גאולה קצרה.
לגמרי, וזה איסרו חג.
כי מה, איזה ניתוח?
הם רואים שבעצם הרשתית חוזרת שוב אחורה, שזה אומר כבר שלב ב' של המחלה. שלב ב' של המחלה זה כבר ניתוח שקוראים לו ניתוח חיגור, שהם כבר מנסים לשים כמו חגורה סביב לרשתית, בשביל שהיא תפסיק
ללכת
אחורה. זה אומר שכבר צריך להיכנס בתוך העין, זה כבר לא משהו חיצוני. ופה אני אומרת להם, חבר'ה, סטופ. רגע, לא נכנסים ככה לניתוח, היינו בלי פלאפון אז, אני בלי פלאפון, צריכה להתקשר לבעלי. אני מתקשרת לבעלי מהמשרד שם, הוא אומר לי, אוקיי, תתקשרי, כי זה דחוף, מבחינת הם נכנסים עכשיו. בעלי גם כמובן, כלום, אומר לי, שום דבר, אסתר, פישר, פירר, גדולי ישראל, מה עושים, מי עושים, איזה רופא, תיכנסי הביתה. תחזרי הביתה, אנחנו בודקים.
אומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
אנחנו בשעה שנייה, אומקה דליבה, יום שני. אסתר שמה, אימא לתאומים, שנולדו בשבוע 25, עקבנו אחרי תהליך האימאי הרגשי, האבי הרגשי של הפגיעה, אבל אנחנו ברגע, בו עצרנו בשעה הקודמת, שמבינים שיש בעיה בעיניים, לשניהם.
לשניהם, החמרה רצינית. אנחנו עושים את הניתוח השני, אחרי המלצה של רבנים, מביאים רופא מיוחד מהדסה עין כרם לשערי צדק. כל אחד נכנס שוב לבית חולים, שזה זמן נורא נורא קשה. אוקיי, רגשית, להיכנס שוב לבית חולים אחרי שאתה יוצא, זה סוג של לעבור שוב, כשאתה יודע מה אתה הולך לעבור. אז זה מאוד מאוד קשה.
כמו מכיר.
אתה גם לא יודע מה עכשיו הולך להיות, שזה בעצם נקודתי, שזה העיניים.
לא הרגשת כאילו, יו, השם, מה עכשיו? כאילו, כבר יצאנו מהפגיעה, כבר... עברנו תהליך של כמה חודשים, מורת עצבים, מלא תפילות. עכשיו רגע, מה התחלה? כאילו,
לגמרי, לגמרי, זה סוג, בגלל זה אני אומרת שזה מאוד מאוד קשה, במיוחד שכבר לא שמו אותם שניהם ביחד בפגיעה, זה לא לחזור לפגיעה, זה לחזור לבית חולים, זה אסור.
מחלקה אחרת?
מחלקה אחרת. אברהם הסכימו להכניס אותו שוב בפגיעה בחדר בידוד, אוקיי? חיים לא הסכימו, הכניס, לא היה מקום. אותו בטיפול נמרץ, ילדים, זה מחלקה, אחת המחלקות הכי קשות שקיימת בבית חולים, זה אתה ממש עובר בין אנשים שאפשר להגיד שזה בעצם סופני, אוקיי? שזה לא טיפול נמרץ, זה טיפול נמרץ מבוגרים, אוקיי? אבל זה זמן קשה שאנחנו יכולים באמת לעבור עליהם כמה וכמה, זה חזר וחזר הרבה פעמים, אבל אני באמת רוצה להגיע למקום הזה של העיניים שלהם, ששם אנחנו מתרכזים. אחרי ניתוח שני, אומרים לנו גם שזה לא מצליח וחייבים לטוס לחול.
כבר מדברים על זה שיכול להיות שהם לא יראו? עיוורון, המילה הזאת נאמרת?
לא, לגמרי, לא, הם לא אומרים עיוורון, הם גם נורא נזרים, אבל הם כבר ממש אומרים, כאילו זה יכול להגיע לפגיעה בעיניים חמורה. אוקיי, הם נורא נזרים לא להשתמש, אנחנו קולטים ולא קולטים, אוקיי? כי את עדיין במצב של בוא נציל, כמו שאנחנו הצלנו את החיים שלהם, לא אנחנו, אבל
כן.
החיים שלהם ניצלו, אז גם העיניים שלהם. אוקיי, מלחמה שנייה, אז ניכנס. נכנסים למלחמה הזאת.
את יודעת שאני, אני פסה על הזמן, כי אני יודעת ש... כי את הולכת, אני קופצת איתך, את הולכת להתמודד ואת עדיין, אבל הרבה ברכה תבוא רגע, עם שני ילדים עיוורים.
אני לא קוראת לזה להתמודד, אני קוראת לזה לחיות. אני חושבת שכל אחד בחיים יש לו עובר משהו, אוקיי? אצלי זה גלוי. הילדים, אחד עיוור מוחלט, אחד כבד ראייה, אברהם עיוור מוחלט, שזה סוג של עיוורון שלא קיים הרבה בעולם, שאפילו אור וחושך הוא לא מבדיל. חיים הוא כבד ראייה, שזה שמיים וארץ. אז לא ידענו מה זה להארץ. מה זה קצת שרידים, אני לא אשכח כשהרופא אמר לי, אחד יראה אולי קצת, אז אני מסתכלת לבעלי, אני אומרת לו, אוקיי, אז שניהם עיוורים, אבל לא. קצת שרידים, זה קצת שרידים, זה מתנה.
שאני, אני ממש מבקשת ממך, כי אין לנו אותך כל יום פה, להסביר לאנשים, אני רק לאחרונה פגשתי, כמו שסיברתי לך, את רמי ואת תקווה, באולפן שתי צדיקות שלא רואות, ורואות כל כך הרבה, כאילו, השתי ילדות האלה, נערות, עשו לנו כצוות הפקה כזה בית ספר, שאנחנו מהחוסר ראייה שלהם, רק הבנו כמה, את יודעת, יש היום דיבור על סוגים שונים של אינטליגנציה, על סוגים שונים של ראייה, אני שותקת, אבל אני רוצה שתסבירי למאזינים, מה אין ומה יש, כאימא לשני ילדים, כבד ראייה לא רואה בכלל, דברי.
אני רק אומרת משפט, כי את הזכרת את נחמי ותקווה, שכשאני ראיתי אותם, זה סוג של אפילו גאווה. אני ראיתי אותם ואמרתי, עם בכי, עם דמעות, אני גאה בכם. ויש לי שתי ילדים שמתמודדים כזה, אבל זה כמו, אנחנו כמו משפחה. אנחנו כמו משפחה אחת, והמילים העוצמתיות, ועם כזה חיוך שהם אמרו, זה מה שנותן לנו כוח. זה מה שנותן לנו כוח. אבל בשביל להסביר, אני רוצה להגיד משהו שהוא נורא נורא בסיסי, שאני חושבת ומקווה שמזה אנשים יותר יבינו. אם אנחנו לוקחים תינוק מגיל 0 עד גיל שנה, ואנחנו טיפה נשים לב, אנחנו נבין שכל ההתפתחות של התינוק מבוסס על ראייה. עצם זה שהוא מרים ראש, עצם זה שהוא רוצה לסחול, עצם זה שהוא רוצה לקחת במבה מהיד של האמא, עצם זה שהוא רוצה את, עצם זה שהוא מחייך, ואפשר עוד עלה ועלה, רק טיפה נעצור בתור אמא, הכל מבוסס על חוש הראייה. וזה רק שנה אחת של החיים שלהם. מה שזה אומר, שאנחנו בעצם צריכים לקחת את הילד העיוור, וללמד אותו את כל מה שהעיניים שלנו רואים, או במילים, או בלימוד, או תוך כדי תחושה, תוך כדי חוויה, תוך כדי הסבר, בלי סוף.
תגידי, מתי את קולטת את זה, את מה שאת אומרת לי עכשיו?
שוב, זה דברים שנהיים עם החיים, גם כשיש ילד עיוור שנולד, או שנהיה עיוור, למשל, בתינוקות שלנו, אחרי כל הניתוחים שהיינו בחול חצי שנה והכל, את לא יודעת מה הם יראו. את לא יודעת, זה ההתפתחות בעצם, זה הגיל שלהם, שאומר לנו מה הם באמת רואים. הרי זה עם ההתפתחות, האם הוא יתקדם והוא ירצה משהו, האם האור נדלק, לא נדלק, רק דרך זה אתה קולט. אף אחד לא יגיד לך, אפילו אם מבחינה פיזית, הם יכולים להגיד מה בעצם, מה נפגע, בסופו של דבר בתפקוד זה יכול להיות שונה, אלא אם כן, לא עלינו, התינוקות שנולדו בלי עיניים בכלל, ויש כאלה, שאז יודעים שאין באמת ראייה בכלל. אבל... באיזשהו מקום... יודעים שזה עיוורון מוחלט.
אבל את אומרת, אני צריכה את כל מה שהפקטור הזה שנקרא ראייה אצל תינוק, מה הוא נותן לתוך התינוק עצמו וגורם לו לרצות להתפתח, כי את יודעת, את חזל אומרים שהמילה תינוק יש בה לשון קנאה. זאת אומרת, הוא רואה את האחרים הולכים, מדברים, שומע, פה תכף תעזרי לי עם החוש האחר הזה, והם רוצים גם. הקנאה הזאת היא גורמת, זאת קנאה סופרים.
אז זה בדיוק כזה, זה אנחנו צריכים לתת להם לרצות בכלל. תינוק, עיוור, למה שהוא יעמוד וילך? למה?
אבל לא תתפתח בעצמך, בהיותך אדם? אז באיטיות, אבל...
באוכל, כן, אז הוא יחפש אוכל, אבל אנחנו רוצים הרי שידע להגיד, האם הוא רוצה, כמו כל תינוק, האם הוא רוצה פטיבר או אם הוא רוצה במבה.
אה, את אומרת, אני צריכה להסביר לו מה הוא צריך, מה החוסר שלו.
כן, אני צריכה גם לתת לו בכלל לדעת מה יש. אוקיי? הרי תינוק אחר, אם אתה לוקח תינוק עיוור, אפשר להביא לו בקבוק וגרבר כל החיים שלו, והוא ישרוד עם זה. אנחנו, למה את רוצה היום שוארמה? כי את ראית שיש שוארמה בפינה. אוקיי? למה את רוצה קפה נאמן? כי את ראית שיש שמה קפה נאמן, אז בא לך איזשהו משהו. להם בא כן דרך משהו אחר שיש להם חוש הריח שהוא נורא מפותח, והשמיע שנורא מפותח, אבל עדיין, אנחנו צריכים לקלוט שכל מה שמבוסס אצלנו בחיים, מבוסס על הראייה. אני הגעתי למסקנה הזאת. דרך הזאת, דרך ה-18 שנים האלה, קלטתי עד כמה החוש הזה, אנחנו לא יכולים לקלוט תוך דקה כל מה שאת רואה, אפילו כשאת רואה אותי מדברת, את קולטת דברים שזה לא רק מהדיבור שלי. את קולטת את זה מהמבט,
הצורה החיצונית, מהמראה, מהצבע של העיניים.
הכל. את כבר מבינה מה אני מרגישה, בלי להגיד.
את יודעת עוד משהו? אני חייבת להגיד לך את זה, זה תוכנית פה מהלב, אוקיי? שרק בשבוע שעבר נחשפתי למשהו מתוך מסכת הגיגה, שכתוב שם, כולם חייבים בראייה. זה אמרו על בית המקדש, כן? אבל הפועל הזה של לראות, הנה, את אומרת את זה, האדם לא יכול להתפתח אם הוא לא רואה לאן הוא אמור ללכת. והתפקיד האימהי שלנו, גם עבור ילדים בריאים, שיש להם את כל החושים, זה ללמד את הילד מה קורה עכשיו, מה אני רואה, איך קוראים לזה. לזה קוראים רעב, ולזה קוראים צמא, ולזה קוראים הבכי הזה פינוק, ולזה קוראים רוצה חיבוק. זאת אומרת גם, וילדים שלא יקבלו את זה, אנחנו חוזרים אל אברהם ואל חיים, אבל ילדים רגילים, שלא יראו אותם בגיל צעיר, תהיה בעיה אחר עם לגמרי. משהו.
לגמרי. אבל אני, בעיניים החיצונית שלנו, כשאנחנו רואים מישהו שהוא לא רואה, זה נראה לנו שקשה לו, וואי, רק ללכת מפה ולשם. אז אתה רוצה משהו, נביא לך. אבל לא מבינים שהתפיסה של החיים שלהם, היא שונה בכל התחומים הקיימים.
אז מה עשית?
אז זה בדיוק הנקודה. העבודה שלנו הגיעה למסקנה שאוקיי, אז מה אנחנו עושים? אוקיי, הרי אנחנו צריכים לתרגם להם כל כך הרבה דברים. אז קודם כל זה מגיע ממקום של אימון. אתה חייב להאמין שנכון אתה לא רואה, אבל אנחנו לא ניתן לך יותר, להיות יותר נכה ממה שאתה. זאת אומרת שאנחנו נלמד אותך, אתכם, את כל מה שאפשר בצורה אחרת. ופה השמיים הם הגבול. אין, זה כל הזמן דמיון, זה משהו, אם שואלים אותי מה אפשר, זה כל יום משתנה. כי כל יום יש רעיונות חדשים. ומה שלימדתי אותם איך לעשות, הדבר הכי פשוט שמרק, היום אני יכולה ללמד אותם שונה. כי מה שאמרתי להם לפני 10 שנים, היום כשאני אגיד להם זה יתקבל אחרת, הם ישמעו את זה אחרת. הרי זה כל דבר צריך ללמד אותם את הדברים שגם כבר לימדנו אותם. זה לא לימדתי אותם איך לקלף מלפפון וזה נגמר. הם צריכים קודם כל המון 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 שינון על אותו דבר, אוקיי? אנחנו גם לא קולטים שבעצם מה שאני ראיתי באופן טבעי, איך שאימא שלי פתחה עגבנייה, אוקיי? להם אני צריכה ללמד. אם לא, הם לא ידעו ללמד עגבנייה.
ואת כאימא מתחילה להיכנס למוד, תצא מדהים כי יש לך 2 ילדים מעל, ואז יש לך אותם, יש לך עוד?
כן, 4.
וואו, 8.
8.
לא, כאילו אני אומרת איך השם נתן לך 2 תינוקות קודם, בריאים ושלמים, כשהיית קרובה עם היד על הדופק עד היום, אלה גדלים, אלה גדלים, אלה גדלים, אלה גדלים. ואת כאימא ואבא כאבא, רואים מה, מה, מה פועל כאן, ואיך אני מתרגמת את זה באופן מאוד יצירתי, כן, לילדים שלא רואים, זאת אומרת, הצרכים קרובים גם בגיל, אצלך נולדו כל כך צפוף.
עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, אחרי שנולדו לנו את האחרים, אתה קולט שבעצם הילדה שבעצם שבאה אחריהם, כשהיא כבר בת 3, היא כבר עושה כל כך הרבה יותר דברים ממה שהם עושים שהם בני 6. והיא כבר עוזרת להם בכל מיני דברים. אז את רואה את הפער, ואת אומרת, לא, 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 אנחנו ניתן להם את המקסימום. אנחנו נצליח, אנחנו נלמד אתכם הכל. עכשיו, בהתחלה, זה חוויות. קודם כל, אני אסביר איזשהו עוד נקודה שאנשים לא מבינים. העברים הם נורא מפוזרים בכל הארץ. הם לא ביחד. קודם כל, כל אחד בבית שלו נורא קשה להוציא אותם. דבר השני, החשיפה הזאת של להיות ביחד, היה להם חוסר מודעות כזה, מה זה ייתן לנו להיות ביחד? אנחנו עשינו עבודה, קודם כל למצוא את כל אחד בכל מקום ש...
רגע, צריך פה נקודותיים עבור המאזינים שלנו, טו-טו-טו-טו. הקמתם משהו, תוך צורך, אתה תמיד שואלים מי המציא את החיתול, מי המציא את המוצץ, זה אימא חכמה שבחה לה ודחפו לו... אז מה עשיתם? נקודותיים.
אוקיי, לא ידענו שמה שאנחנו עושים אז הולך להיות מה שאנחנו עושים היום, אוקיי? אנחנו התחלנו כבר לפני 15 שנה להתגבש קבוצה מירושלים ומחוצה, ומחוצה לה לארגן כל מיני פעילויות אחרי צהריים.
לילדים עיוורים.
לילדים עיוורים וליקויי ראייה. בעצם משעמם להם בבית, אוקיי? אנחנו חופש הגדול, משעמם להם, אין שום עזרה, אין שום תמיכה. מה זה אומר שימום, אוקיי? זה אומר שילד עיוור שנמצא בבית, משמונה בבוקר עד שמונה, אתה צריך להעסיק אותו, אוקיי? ילד רגיל, הוא רואה אותך מבשלת, הוא רואה אותך חופה, זה מעסיק. הוא רואה דרך החלון, האוטו עוברת, אוטו פחזבל עוברת, האוטובוס עובר, אז זה מעסיק אותו. הוא לבד על הספה יושב, אז קצת קוביות, קצת לגו, לגעת אחד בשני, כי מה זה ייתן לו לבנות מגדל? וזהו, אוקיי? אז אתה יודע שאוקיי, אז אתה צריך להעסיק אותו, אז איך עושים את זה? אז קודם כל אוספים קבוצה. מתאספים פעם אחת בגן סקר, התחלנו עם דברים הכי פשוטים שיכול להיות.
מה, יצרתם קשר עם האות?
אמהות. התקשרנו, אנחנו מארגנים טיול בגן סקר, אנחנו ארגנו מתנדבים שבאו לאסוף את הילדים מהבתים שלהם. זה כמו אוויר לנשמה למשפחות האלה.
איך זה נקרא?
היום זה נקרא אור עיניי, מאז זה נקרא אור עיניי. המטרה, אם אני יכולה להגיד, המוטור שלנו במקום הזה, זה לתת אימון וביטחון בילדים האלה שאתם מסוגלים לעשות הכל, אבל אנחנו נעזור לכם בדרך. והדרך ארוכה, אני אומרת, בקושי ועם שמחה, הדרך לא תיגמר.
את אומרת, קבוצה של ילדים עיוורים מכל הארץ, אבל אני חושבת על ילדים רואים בכל מיני גילאים, שאם הם היו רואים את מה שאתם עושים, אפילו לשבת בצד כדוממים ולראות פוקח עיוורים, כמה צריך לכוון להודיה, כשאני רואה ילד בגילי, ובגלל שהוא לא רואה משהו בהתפתחות, וזה לא קשור לאינטליגנציה, ולא קשור לרמת משכל, אלא שלוקחים איזשהו מינוס באיזשהו איבר, מה ההשלכות של הדבר הזה? כמה...
תקשיבי, הם בעצם, הם יכולים לעשות הכל, והם חכמים, אבל צריך באמת, יש להם את הדרך שלהם, מה שצריך בעצם מסר לציבור, זה לא ש... כאילו, המגבלה היא נכון, המגבלה היא קשה, אוקיי? כי כמו שאמרנו מקודם, כל מה שאנחנו רואים צריך לתרגם להם. אבל יש להם יכולות מטורפות. אם אני יכולה להראות לכולם מה שהן מצליחות לעשות במרכז, אנשים לא יאמינו. יש להם קודם כל משהו פנימי, וזה אפילו קשה מה שאני אגיד, אבל מזה שהם לא רואים, יש להם תואר מיוחד.
נכון.
והתואר הזה, הוא נותן לאנשים אחרים כל כך הרבה. אני יכולה להגיד שכל מי שהגיע למרכז ופגש את הקבוצות, שזה יהיה בנים או בנות, גילאים קטנים, זה כאילו הם נעצרים, וזה כאילו ממגנט לראות את הכוח של תואר וקדושה שיש להם, והאווירה שיש במרכז הזה, היא אווירה נורא מיוחדת של בית, של מישהו שמבין אותך, שחי איתך, אבל שנותן לך אימון, בלי ויתור בכלל.
איפה זה נמצא?
זה נמצא ברמות. היום יש לנו גן. יש לנו גן, שזה הגן הראשון לציבור החרדי, שנפתח בכל הארץ.
איך מתקשרים אלייך?
מתקשרים, שומעים. מתקשרים, הם לא יודעים עדיין מספיק. המקום הזה הוא בעצם המטרה שלנו, היא להכניס אותם אחר כך לכיתות רגילות. אם אנחנו הגענו... למסקנה שבעצם הדבר האידיאלי לציבור הזה, כי מה אנחנו רוצים? שהם יהיו כמה שיותר משולבים בחברה הרגילה. אוקיי? זה המטרה. אבל אנחנו גם יודעים עד כמה הם צריכים לבד. גם מבחינת לימוד של הדברים, להתנסות בדברים, אבל גם הביחד הזה, לקחת את האנרגיה, קבוצת השווים, אני לא לבד במקום הזה, מזה לאגור כוחות, מזה להגיע במקום הזה, לקחת את האנרגיות החיוביות, אני יכול... אני מסוגל, נותנים לי התנסות, בלי לחץ של אני אלכלך, וזה ייפול, וזה יישבר, וזה יישרף. שואלות אותי, אסתר, אבל אנחנו רוצות להכין את הפסטה הזה, אבל, ואם זה יישרף? אז שזה יישרף. מה קרה? אז היום זה יישרף, מחת לא תישרפי. ואז מסתכלת אליי, אסתר, את בטוחה? כאילו המקום, אמרתי, מה זאת אומרת? זה שלך. זה הבית שלך, זה המקום שלכם.
מה, אז רגע, אני רוצה להבין, זה גן ילדים ו...
אז יש קומה שזה גן ילדים, יש קומה שיש בעצם מטבח שיקומי.
זה הכל הזמן שלכם, ברוך השם.
זה היה חלום מזמן שאנחנו רוצים שיהיה בית. בית שתוך כדי טיפולי, אוקיי? אבל עם אווירה ביתית. יש שם חדר ספורט, מוזיקה, חדר מפגשים, ויש למעלה בית של חדרים, ששם מגיע... זה בעצם מיזם שהתחלנו לפני כמה שנים. כל הזמן היה לי את התחושה, איך בעצם ילדים מכל הארץ יכולים להיפגש ביחד רק לכמה שעות, ובאמת לעבור את הזמן ולהתנסות ביחד, גם שיקומי ללמוד מה שאני צריך לעשות, וגם רגשית להיות ביחד. אז הגענו למסקנה שהשבת זה הדבר הכי נכון. אנחנו אוספים מקבוצות או של בנים או של בנות באותו גיל ובאותו רמה, הן מגיעות עם 2-3 מדריכות שעברו הכשרה דרך מורה שיקומית, מה צריך לעשות איתם, והמסר שלנו איתם זה, אתם עושות הכל. אתם שמות שולחן שבת, אתם מנקות, אתם מטטות, אתם שמות מצעים, אתם מארגנות מזוודה לצאת, זאת אומרת שתוך כדי חוויה שאנחנו ביחד, בלי לחץ של אף אחד, אנחנו לומדות.
תתי, משהו, אסתר, שמצד אחד לרצות לעזור לכל מי של, זה לא יהיה להיות משולב בחברה, מצד שני, אני מעיזה ואומרת את זה בתשפ"ג, הרי הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. אז אנשים שיש להם יכולות אחרות, יש להם גם ייחוד. זאת אומרת, הקריאה הזאת, מצד אחד אתה רוצה להיות כמו כולם, אבל יש לך משהו, כי לעיוור יש לו יכולת ראייה אחרת. וככל שאתה נעצר עם משהו שלא קיבלת כמו כולם, אתה מפתח משהו שהוא רק שלך. זאת אומרת, להיות כמו כולם בסדר, אבל גם תהיה עם הייחוד של עצמך, כי רק אתה יכול להיות את זה, והעולם צריך את זה. זה לא מינוס, זה פלוס.
אבל זה בדיוק מה שאנחנו מחדדים להם את זה שם. זה בדיוק מה שאנחנו מחדדים, או בבחורים, או בבחורות, שהם כבר בגיל שהם מספרות ומסבירות. אנחנו עושים להם קבוצת תמיכה עם עובדת סוציאלית, ענה לשידוחים, איך להתאפר, איך להתלבש, יש אין סוף רעיונות של צרכים, אצלם זה לא חוג, אצלם זה צורך, זה לימוד שאנחנו עושים, ובדיוק זה המסר שאנחנו מעבירים. אתם כל כך, יש לכם איזשהו משהו מיוחד, שאי אפשר להשוות אתכם למישהו אחר. עם המגבלה, כשאנחנו מכינים אותם לשידוחים, נותנים להם את הביטחון הזה, את יודעת מי את בכלל? את יודעת מה הערך שלך? אם את לוקחת אפילו את נחמה ותקווה, כשהם דיברו מהלב, אני ראיתי, זה היה סוג של שיחה, של בנות שהן לא נראות בנות 20. הן דיברו כמו אנשים, בוגרות, זה ראייה אחרת שהן מצליחות לקרוא את הבפנים, הן רואים את הבפנים, רואים את המהות האמיתית של השני, הרי אין להם את החיצוני. אנחנו רואים מישהו חיצוני, ישר,
זה פיתוח, יש להם רגשי, נפשי, שזה בכלל אפשר, הן מנוטרלות, משוחררות, מהמון אנרגיה של שואו-אוף ושל...
לגמרי.
אין סוף.
זה האמת, זה האמת. וכשאת רואה אותם ביחד, אז זה תרכיז, אני קוראת לזו, של אמת ושל זה שזה רק, זה מדליק. כאילו, עד כמה שזה דורש לפעמים, אפילו כשאני צריכה להכין את השבתות האלה, וזה דורש כל כך הרבה אנרגיות, וגם פיזיות, להכין את המקום, ולהכין את האוכל, ולהכין את הצוות, ולראות שהמדריכות מגיעות, ויש לה גם בקשה מיוחדת. אסתר, אל תביא את המדריכה הזאת, ואסתר, אל תביא את זה, ומי אני אהיה בחדר, ומי אני לא אהיה בחדר, ואת צריכה להתייחס לכל אחת, כי באמת מגיע. זה לא את רוצה להתייחס, כי יאללה, יאללה, באמת את רוצה שיהיה להם טוב. וזה בגלל שזה מגיע מהורים שהקימו את זה. אוקיי, אני לא הקמתי את זה לבד, הקמתי את זה מעוד שתי אמהות. בגלל שזה הורים, אז יש את האהבה, ואת האימון, שהיא בלי הגבלה.
מה הנחת?
בלי הגבלה. לראות אותם שמחים, לראות אותם מאושרים. כל אחד מגיע, אנחנו חיתנו כבר כמה. אז להגיע לחתונות של כאלה נשמות, זה זכות. זה זמן של אתה מגיע ואתה אומר, וואו, הכל שווה. הכל שווה, היום אני יכולה להגיד, זכיתי. זכיתי שהשם בחר בי, את יודעת, כשהם היו קטנים, אז אנשים, בשביל לחזק, אנשים, ריבונו של עולם בוחר רק את האנשים מיוחדים, בשביל ילדים כאלה, והיום אני יכולה להגיד, לא, 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 מי שמיוחד זה הם, מי שעושה אותנו, מי שאנחנו זה הם, אם אני, היום מי שאני, זה בזכותם.
זה אוקיי? בדיוק, הילדים מגדלים אותנו לא פחות, וחנוך לנער, רפי דרכו. אני חושבת לפעמים שאולי זה נאמר בווייס ורסה, בכיוון אחר, כאילו,
לגמרי.
בוא, אתה ההורה, תקבל בדיוק את הילד שיעשה לך את החינוך.
לגמרי.
שזה לא נגמר, החיים לא נגמרים כשאתה מתחתן, ועכשיו יאללה, התחנכת, אלא הילדים עושים לנו את, את מה שאנחנו גדלים להיות.
לגמרי, אבל זה, מזה גם אפשר אפילו להגיד לילד, ואפילו לילד שלא עם מגבלה מסוימת, להגיד, נכון, טעיתי, נכון, למדתי, אפילו כשהילדים אומרים, אמא, איך היית ככה? זה, נכון. אמא, הייתי חוזרת למצב הזה, אולי הייתי עושה אחרת. כנראה שהייתי עושה אחרת. היכולת הזאת היא להראות שאתם עושים את מי שאנחנו, ואנחנו רק רוצים לעשות טוב, רק רוצים לעשות את הדבר המושלם. והתפילה הזאת היא של באמת לעשות את השליחות של הקדוש ברוך הוא נותן לך בעולם הזה, בצורה הכי טובה, בצורה הכי רגישה, הכי נכונה, זה דרך, זה דרך. וגם בזה אני אומרת כל הזמן להורים, חבר'ה, אנחנו ביחד, המקום הזה הוא שלנו, הוא שלכם, הוא שלנו. תגידו, אז מה רוצים עוד? אנחנו מתחילים עכשיו ממש, זה בשיא ההתרגשות, אנחנו מתחילים עם הקורס של עם הקבוצה של הבנות הגדולות, קונדיטוריה. אנחנו לקחנו קונדיטורית מקצועית, הם הולכים ללמוד איך להכין עוגות, ואפילו הבנות שואלות, אסתר, נראה לך שזה יהיה בסדר? כאילו נצליח, בטח שתצליחו, מה השאלה? אז ייקח לכם יותר זמן. אני, כאילו, המורה כבר יודעת, מה שאת מלמדת בשעתיים לאחרות, יכול להיות שתצטרכי לעשות בפעמיים. זה לא נורא, אז נעשה שוב. אבל אתם תצליחו, אתם תעשו. והבנות עושות, ההורים מספרים, איך שהבנות משחזרות, איך שהבנות פתאום יש לה ביטחון לחתוך בצל, לסלט. כאילו, דברים שנשמעים לנו הכי פשוטים, להם כשהם מצליחים, זה הצלחה אדירה. עכשיו, זה לא רק הצלחה של עשייה של סלט, זה ביטחון פנימי, מישהו מאמין בי. וזה רק דרך, מי שיכול לעזור להם עד הסוף, זה רק מי שיכול אותם. צריך להיות אותם בשביל להבין מה באמת צריכות, ומה ייתן להם באמת הכי גם כיף והכי טוב, ולא רק מה שאתה צריך. מה אתה רוצה, מה... כי גם
להקשיב.
להקשיב.
את יודעת, אנחנו אורזות את עצמנו עכשיו, אבל המילים האלה, עיניים טובות, זה מה שיש לך.
הלוואי.
תודה רבה.
תודה לך, אפרת. זכיתי, ממש זכיתי לבוא מולך ולהסביר ולדבר. ומי שרוצה, אנחנו בשבילם.
אז את רוצה לתת איזשהו, להשיג אותך או משהו?
אני אביא את המספר שלי, אין שעות.
המפרגנים פה.
אין שעות ואין זה כל הלב, אנחנו משפחה אחת גדולה. המספר שלי זה 05331-586-53, ולנדנד, לא לפחד, לנדנד בכל השעות, מקסימום אנחנו חוזרות, אם זה לא אני, אז האימהות האחרות.
תודה, תודה רבה על, על הראייה הטובה הזאת. ותמיד צריך לזכור שמה שאתה רואה בחוץ צריך להיות קודם כל בפנים, אחרת לא תצליח לראות את זה. אז תודה לך שבאת לכאן.
תודה, תודה לך.
תמשיך בעבודת החסד הזאת ודש פה מהאולפן, גם לאברהם וגם לחיים, הם יקשיבו לתוכנית?
חיים מכור לרדיו כל חי. כאילו, הוא חי. הוא חי את רדיו כל חי, וזה לפעמים לא מבינים, את יודעת, אני מנצלת ההזדמנות להגיד תודה, שאנשים לפעמים לא מבינים וחושבים, וואי, אנחנו עושים איזשהו כיף ואיזשהו טוב, אבל תדעו לכם שלציבור הזה הספציפי, ויש לי כמה שמות בראש, הם פשוט חיים איתכם. את המילה חי, הם חיים איתכם, הם יודעים איזה תוכנית, ומה הם רוצים ומה הם לא רוצים. התוכנית של מוצש, בכלל של המוזיקה הזה, הם לא הולכים לישון. הם לא הולכים לישון, והם מקשיבים והם חיים את זה, ואתם בעצם מחיים אותם.
אז זה דש עם שיר, דש פרטי, גם לחיים וגם לאברהם. אנחנו אוהבים אתכם.
ישר כוח.
אני מוסר לכם תודה רבה, ותודה לאמא שבאה לכאן היום. תודה, אסתר, להתראות. אז לסיום, ילדים שמבקשים שההורים שלהם יראו אותם. כמו שאסתר הסבירה, מה קורה כשאימא רואה צורך אמיתי של ילד ומה יכול לקרות. אני מקריאה את הטור שלי מיתד נאמן ביום שישי האחרון. הרגע הזה, שבו את מבינה פסוק או משנה בפרקי אבות, או כל רעיון תורני אחר, מבינה אותו לפתע בעמוק אישי, בתוכך. זה רגע שעושה שמחה גדולה בליבה של האישה. אתן מבינות על מה אני מדברת. זה קרה לי השבוע עם אין אני לי, מי לי, אבל בעיקר מהאכזבה שלי אל וכשאני לעצמי מי אני. קחו משקפי תלת מימד מהסלסלה בצד ימין, ובבקשה תנסו להיות איתי. אני זקוקה לכן. זה נעים לי לחיות איתכן יחד. הכניסה מותרת לנשים בלבד. הנושא, ביטחון עצמי ירוד. תחילת המסע בעובדה המצערת שאני פוגשת יותר מדי נשים שלא מכירות אחת את השנייה, אבל מרגישות ביחד אותה הרגשה. זו שאומרת להם בלחש פנימי שהן לא מספיק שוות, לא מספיק מוערכות, לא מספיק יודעות שגר בתוכן אוצר, שהמצב בפועל הוא בדיוק להפך. איך זה יכול להיות שהבנות של המלך, הגואלות האמיתיות, היצור הכי משתדל שנברא, מתהלך לו בעולם במחשבה שהיא לא שווה? ילדות רבות בכל מיני גילאים המסתובבות בתחושת נמיכות, מתנהגות התנהגויות מרצות ואחרות שמקבלות את ביטחונן המפוברק כשהן מצוקתיות ממש, ממקורות מזויפים, ממעיינות רעילים. בעבר כבר הודיתי כאן לכל מי שעזר לנו בחיים להוריד לנו את הביטחון העצמי. ואף חילקנו לנוגעים בדבר להזכירכן, כתר. עליו היה כתוב, הצלחתן. אם מסתובבות כל כך הרבה נשים ופלאות, שפופות עדיין, אז כנראה שהעבודה שם נעשתה ביתר הצלחה. הרמיסה הייתה כל כך מסיבית, בלי שאף אחד ממש התכוון. ולכן היציאה משם דורשת עוד ועוד, ואין בעיה. בשביל זה קיבלנו כאן זמן עבודה בעולמו של השם, ואם לא עכשיו אימתי, קיבלנו כלים שנקראים תורה, ובורא עולם אחד, שיודע כמה הוא שם בתוכך למין ההתחלה. בשביל להסביר את התהליך, אני מעלה לבמה המחשבתית, אישה, שאני לא זוכרת את שמה, לא את המקום בו פגשתי אותה. היא עברה לי בין מאות מסרים שאנחנו שומעות מדי יום בחיים. זה היה די מזמן, אולי בתחילת שנות ה-90, כשהייתי בת 20. אני לא זוכרת משום מה דבר על הצורה החיצונית שלה, אבל את המסר שהיא אמרה, בהחלט. אנשים, היא אמרה לי, שמחפשים אישור חיצוני כל הזמן לאושר שלהם, לא באמת מאושרים. את לא צריכה להיות מאושרת על ידי אף אחד. תהי מאושרת מתוכך מבפנים. אני באמת לא זוכרת איך את נראית, גברת, אבל זה לא פייר. אמרת משהו יפה, אושר פנימי, ביטחון פנימי, אבל החסרת ממני מידע המשלים את האזור. אני בטוחה שלא עשית זאת בזדון. אולי לא ידעת, אולי האושר, אישור, מאושר, היה לך נחמד כסיסמה. אבל אני לוקחת ממש ברצינות מה שאומרים לי. מקשיבה. עונה אמן על כל ברכה שאישה אישה בסוף הרצאה מברכת אותי. אני מאלה התמימות שמאמינות לחלוטין שמאחורי מילים יש כוונות. מה החסרת? בטח, בטח שאפשר להיות מאושרים מבפנים, בעלי ביטחון עצמי ממעיינות פנימיים, בטח. שאין הדבר תלוי אלא בי. אבל אי אפשר בשום סוג של אפשרות להגיע למצב הזה שתיארת בעבודת הנפש, אם לא קדמו לשנים בהם האחרים, המשמעותיים בחייך, אם הם לא אישרו לך מבחוץ את המדהימה שאת מבפנים, את לא תדעי לעשות את זה לבד. האדם הוא עץ השדה החברתי שבו הוא חי. כולם ערבים זה לזה, גם דרך פידבקים ואיזון חוזר. לא טוב היות האדם לבדו. אנחנו יכולים לאשר את עצמנו כאנשים בוגרים שקיבלו רק אם קיבלו כל חייהם מזון בריא של אוכל נפש. אנחנו לא יכולים לקום ליום עבודה של חיים מלאי ביטחון ואנרגיה אם אנחנו בצום של דיאטה רגשית. לא יהיה לנו כוח אם לא נקבל אוכל. אוכל מגיע מבחוץ, הוא לא מיוצר על ידי מערכת העיכול עצמה, היא רק יודעת להשתמש בו. חוסר ביטחון מתמלא, אם לא עכשיו, אז אי מתי? רק על ידי עבודה עצמית שלנו. אם אין אני לי מי לי, בטח. אבל אם הוא רק נעשה על ידי עצמי, מי אני שאשר את עצמי? זה נגד חוקי הבריאה. בורא עולם שם אותנו משפחות משפחות, כדי שנהיה שם אחד למען השני, להבין, לתת ולהסביע. קודם כל סוב הרגשי, שותפות של לב, מחמאות, מילים טובות, הארת פנים, עיניים בורקות, חיוכים. אם נגדל ילדים שמרגישים מלאים ומוערכים על ידי ההורים, הם יוכלו לתת הלאה לעצמם, ובטח החוצה את הטוב שנאגר בהם לדורות הבאים. קדליבה, אסתי הרשקוביץ, מוישי כהן, כנפרד ברזל, רוצו לחבק את הילדים שלכם.